גדול קידוש השם החידוש, כן, וקידוש השם שרש מתוכים לשם, לא? מתוכים לשם יצא המחאה, וכל העולם הוא דבר כזה, בירושלים היא. גם עוד ככה התחדד לי, קידוש השם יצא לירושלים. לשמור על ירושלים, לשמור על ירושלים, זה לא רק... ניסיתי לחקור במאי עסקינן, כנגד מה המלחמה, כנגד התומת, על מה נלחמים, למעט את כוח התומת, ולשמור על ירושלים. אני באמת חושב שככה אני הרגשתי בעצמי, שעיקר התבערה זה על ירושלים. לא על זה שהתום יותר מדי נושא את ראש, זה על ירושלים. כלומר, מלחמה על ירושלים בעצם מלחמה על אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. אותו יסוד טהור נשאר בתארתו, וממילא זה מה שמבטיח את קיום התארה בכל המציאות כולה. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, שנקודה התאורה הפנימית הזאת היא שום כוח בעולם לא יחליש אותה, ושום כוח בעולם לא ירים ראש ותמה אותה. ועל זה המערכה, על תארתה של הנשמה, על תארתה של הנקודה הפנימית, בסופו של דבר, על תארת המציאות כולה. כי תארתה של ירושלים זה תארתה של המציאות כולה. טוב, אנחנו מתחילים פרק ד', נכון? אל תחייכו, אם לא, תגיד לי.
כן.
תגיד לי, כן, פרק ד'? טוב. וישמעו, פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין, בני הגולה, בונים היכל להשם אלוקי ישראל. שמעו שבונים היכל. אבל כבר אמרנו שיש פה לשון, נופל ללשון. אם פסוק י"ג יסתיים, אם פסוק י"ג יסתיים ב... ואין העם מכירים, פסוק י"ג מסיים, פסוק י"ג מבטא את כל ה... את כל התסבוכת, את המחלוקת הפנימית, את מבוכת האומה ביחס לתהליך הכל כך מורכב הזה, הכל כך מסובך הזה, עד כדי כך שהמבוכה מתחלקת לשתי קצוות, כל מרים תרועה גדולה, כל שמחה, כל בכי. זה יוצר, באמת מבוכה גדולה באומה. יש, הרמב"ם כותב בגדולה מורה נבוכים, העם כזה בגמרא מורה נבוכים, שהוא כותב את הספר לנבוכים. נבוכים, יש לשון כזאת ברב קפח, שהרמב"ם מצטט עם את הפסוק, הוא מצטט הרבה פעמים, גם בגמרא מורה נבוכים, אליכם אישים יקרא וקולי אל בני אדם. כך הרמב"ם הזה. אז הרב קפח הוא מאוד חריף, לפעמים הוא קצת מזכיר שהוא דר די, אבל הלשון שם זה אליכם אישים יקרא וקולי אל בני אדם. אז אומר הרב קפח, הרמב״ם פונה אל כאלה שהם בעל צורת איש, בני אנוש, בני אדם מורמים מעם, אשר המחשבה היא זה וזה, שהמחשבה היא ככה לנגד עיניהם וכו' וכו' וכו', ולא אל כאלה ששקועים רק בהבלי הזמן, ושקועים רק ב... אשר לא ראוי לכנות אותם בני אדם, כי אם לבהמות נדמו, ושמע של הרב קפח שם. בכל אופן, הרמב״ם כותב בהקדמה למורה נבוכים, שהוא פונה לנבוכים. אז הוא מזכיר את זה בשתי מקומות. כך הוא מזכיר בהקדמה למורה לנבוכים, וכך הוא מזכיר בהקדמה לפרק חלק. בהקדמה לפרק חלק זה הסתירה בין ההיגיון הפשוט, ובין אגדות חז"ל, שלפעמים נראות תמוהות. אז יש מי שהולך בתמימות אחר אגדות חז"ל, ומשליך שכלו אחר גבו, והרמב"ם את זה לא יכול לסבול. ויש מי שהולך אחר שכלו ומשליך את תמימות אמונתו בחז"ל, וגם את זה הרמב״ם לא יכול לסבול. ויש מישהו נבוך, קרוע לגזרים. כי הוא לא יכול להתעלם משכלו, הוא לא יכול להתעלם מזה שאמיתת דבריהם של חז"ל. אז הוא נבוך. הוא מרוסק, הוא קרוע לגזרים. וכך זה בהקדמה לפרק חלב, וכך זה גם בהקדמה למורה. יש מי שהולך אחר פשטי הפסוקים שיש בהם בשונות של הגשמה, ויש מי שהולך, אחר היסודות המושכלים, שוודאי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז יש מי שהולך אחר פשטי הפסוקים ומשליך את יסודות האמונה אחר גבו, ויש מי שהולך אחר יסודות האמונה ומתעלם מפשטי הפסוקים. שניהם הרמב״ם לא מדבר. הרמב״ם מדבר על מי שנבוך, על מי שלא יכול לוותר, לא על זה, לא על זה. יש באומה מצב של מבוכה, כלומר יש תסיסה של חיים כבירה. זה לא מצב של אדישות. יש תסיסה של חיים כבירה, יש קולות של בוכים, יש קולות של שמחים. זה תסיסה של חיים, זה יוצר מציאות של מחלוקת, זה יוצר מציאות של מבוכה. מבוכה זה סערה גדולה. האומה סוערת, משתי הקצוות של קולות בכי וקולות שמחה, וזו סערה. וזו שרה שנשמעת למרחוק. זו שרה שנשמעת למרחוק, ויש בה כדי לפתוח פתח. יש בה כדי לפתוח פתח דמיוני, שגוי, שלא בצדק. אבל יש מי ששומע בקולה של השרה הזאת, שכביכול יש פרצה, שאפשר לחדור אל המבוכה הזאת. כי לא מבין שהמבוכה הזאת, זה לא היעדר שיטה. המבוכה הזאת זה לא היעדר גישה, זה לא היעדר יחס. המבוכה הזאת זה מתח עצום. זה שתי תפיסות אמיתיות, גדולות. בנותה תפיסה שהבית הזה כעין בעיניה, ובנותה תפיסה שלא רק שיש כאלה סיבות טובות לשמוח, אלא זה גופה, מה שהזכרנו פעם קודמת, זה גופה שהבית נבנה בצורה הזאת, זה גופה מה שעתיד להוביל אותו אל אותו מצב של גדול יהיה כבוד הבית האחרון. זה גופה שהוא הולך ברישיון כושר וכורש וכל הסדר הזה שקימה קימה, והוא לא מסוגל להופיע דרך סדר הקדושה, לא מופיע דרך כיבוש, לא מופיע דרך האחזות, דרך הזוקה. זה גופה מה שיגרום שגדול יהיה כבוד הבית האחרון. אבל יש פה שתי שיטות. כשאתה מסתכל על המכלור, כשאתה עומד מרחוק, אתה לא יודע אם זה כל ענות, אם זה כל ענות גבורה או כל ענות חלושה. סתם נדמה לך שכל ענות אני שומע. אבל האמת היא, שזה קולות בכי מאוד מאוד ברורים, עם משנה מאוד מאוד סדורה. וקולות שמחה מאוד מאוד ברורים, עם משנה מאוד מאוד סדורה. ביחד זה יוצר קול ענות. ביחד זה יוצר שלפחות כלפי חוץ נשמעים הדברים כמו מבוכה, כמו פרצה, שאפשר להתפרץ אליה. והכל נשמע הזה מרחוק. וישמעו, נדמה לי שיש פה באמת עניין של לשון, עושה ללשון. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים איכה להשם אלוקי ישראל. זה קשור לסוגיה שלנו, צרות, צורי צרות, צוררים. זה צרי, ככה הם מכונים. צרי ישראל, צוררי ישראל. רק שפה נקראים צרי יהודה ובנימין. טוב. כבר הערנו פעם שהשבטים העיקריים ששווים לירושלים, שווים למקדש, זה יהודה ובנימין. נדמה לי שראינו את זה. יש ודאי נציגים לכל עשרת השבטים האחרים, כן, נדמה לי שהזכרנו את זה בפרק א'. יש נציגים לכל עשרת השבטים האחרים, אבל השבטים המרכזיים זה אותם שבטים שנוגעים נוגעים למלכות, יהודה ובנימין. יהודה זה המלכות האידיאלית, בנימין זה המלכות הראשונית, היסודית, בסיסית. זה מלכותו של 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 שאול. אבל חוץ מזה דיברנו גם על השייכות המיוחדת של יהודה ובנימין למקדש. כן, ובין כתפיו שכן, שניהם נוגעים אוטומטית לאותה נחלה שאותה אנחנו הולכים להפריח. והצרים צוררים את שניהם. האמת בהמשך נראה שעיקר שהרבה פעמים הם יכונו צרי יהודה, כי בסופו של דבר הם צוררים את מלכות יהודה. פה הם מכונים צרי יהודה ובנימין. כן. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל השם. כך הם מכונים, בני הגולה. די, זה נקודת המוצא. מסתכלים עליהם כעל בני הגולה. הם בנים של הגולה. הם שייכים לגולה. כלומר, שלא בצדק הם בונים היכל השם לא כיפה. כי אם הם היו בני הארץ הזאת, אז מה לכם כתלים? אבל ההסתכלות עליהם היא בתור בני הגולה. וממילא, הם הזרים כאן, הם לא רצויים כאן, הם לא בני המקום, וממילא הם אלה שרואים להידחות. בני הגולה, כך מגדירים אותם. כך מכנים אותם, בני הגולה. כך מנסים להטביע עליהם את הצביון של בני הגולה, להזכיר להם שהם בני הגולה, הם שייכים לבני הגולה, הם שייכים לגולה. כמה שיותר, כמה שיותר לחרוד בהם את אותם רישומים גלותיים שממילא שיצרסו את כל יכולת התקומה של האומה. להביט עליהם בתור שכאלה וממילא לקבור אותם בתור שכאלה, בני גולה. וישמעו צר יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוקי ישראל. לא סתם להשם, אלא בונים היכל להשם אלוקי ישראל. כלומר, בונים היכל להשם בתור שהוא אלוקי ישראל. לא לאותו השם עליון, לא לאותו השם שהוא אלוהה דאלוהיה, לא לאותו השם שהוא באמת עומד ביסוד כל האלוקיות כולם, שיכול להיות שכל העמים כולם מודים במציאותו יתברך, אלא בונים היכל השם אלוקי ישראל. כלומר, חוזרים ומחדשים את הקשר הזה, הישיר, הפנימי, שיש בין האומה, הבלתי אמצעי שיש בין האומה, ובין המציאות האלוקית. אלוקי ישראל. דרך אגב, הצהרת קורש, זו הייתה הלשון. והוא פקד עליי לבנות לבית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם וכו', ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא אלוקים אשר בירושלים. ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא אלוקים אשר בירושלים. תזכרו את הפרט הזה. השם אלוקי ישראל, הוא אלוקים אשר בירושלים. לבנות היכל השם, זה לא מופקה. לבנות היכל השם, זה לא מוקצה מחמת מיאוס אצל העמים. כי גם הם מכירים במציאות הזאת. ובא בדניאל, שהם היו מכנים אותו אלוהה דאלוהיה, אלוהי האלוהים. אבל יש אלוהות, יש אלוהות מקשרת. כן? עוד נראה אחר כך בהמשך על כל החבורה הזאת. את השם היו יראים, כל העולים הללו, כל השומרונים הללו, כל בני אשור, כל אלה שתנחריב ראשי בארץ, נכון? מה שכתוב עליהם במלוכים. שאת השם היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים. וזה לא סתירה. כל כך רחוב, כל כך זה. אז משתפים איתו נאבד. נאבד קרוב, נאבד מורגש, נאבד מוחש. כתוב ברמב"ם, טעות גדולה טעו בימי אנוש. טעות גדולה טעו בימי אנוש. שסברו שכמו שהמלך חפץ, בוודאי רוצה שיכבדו את צריו, ויכבדו את מנהיגיו, ויכבדו את כל הממלכה. טוב, האמת היא שזה זה, 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 זה יופיה של היררכיה. כן, אם מכבדים רק את המלך ובזים לכל הממלכה, בזים לכל השרים, אז ידוע שמכאן המרחק עד שיבוז אל המלך זה מרחק קצר מאוד. אבל המצב האידיאלי הוא שמכבדים את המלך, גם מכבדים את המלכות, את כל פקידי המלכות. ובוז לפקידי המלכות זה בעצם בוז למלך עצמו. נדמה לי שגם הלכות כיבודיו, יש חקירה באחרונים. מה נמשך היסוד לכבד את האח הגדול? כבוד ההיררכיה הפנימית בבית, לא ראש הפירמידה האבא, אלא ההיררכיה הפנימית של בין האחים. האם זה נמשך? באופן פשוט נדמה לי שגם השתה יותר רווחת באחרונים, שזה כבודו של האבא. שזה כבודו של האבא, שתישמר בבית היררכיה, שישמר סדר. הטעות גדולה טעו בימי אנוש. שכמו שהמלך רוצה שיכבדו את צריו, כך גם הקדוש ברוך הוא רוצה שיכבדו את כל הכוכבים ואת כל המזלות ואת כל הכוחות השולטים בעולם. מה טעות? שהמשילו את המשל הנמשל? המשל הוא לא נכון? המשל הוא לא נכון. הייתם מלך אחד שלא רוצה שיכבדו את צריו? אז מה טעות? הנמשל? שמעתי פעם הרבי בזק שאמר, הטעות הייתה שבטח שהמלך רוצה שיכבדו את צריו. שהוא לא ניתן. אבל אם המלך עובר, אם תראה מישהו ככה משתחווה לשר, המלך יערוף את ראשו. הוא היה עתידי כחמה, נכון? קדים את חלק המון כבוד למפקדו, למפקדו הנערץ. חלק המון כבוד למפקדו הנערץ, אבל על זה הוא נחשב ומרד במורד במלכות. מה, דוד המלך לא רוצה שיחלקו כבוד לשר צבאו? בטח זה כן, אבל כשאתה מדבר איתי, אל תקדים את שר הצבא. זה נפלא לראות בשעת מלחמה חייל כל כך נאמן למפקדו, מוכן ממש, מה זה, לא מסוגל לתת רגע של מרגוע לנפשו כאשר המפקדו נמצא בקרב. כל זה טוב ויפה. אבל כשאתה מדבר איתי, אתה מזכיר קודם כל את שר הצבא לפני המלך, זה מרידה במלכות. בטח שמלך רוצה שיכבדו את שריו. זה כשהוא לא נמצא. אבל כשהוא נמצא, וכל השרים הולכים איתו, כולם משתחווים למלך. אז מה היה הטעות שלהם? שהם חשבו שקדוש ברוך הוא לא נמצא. הוא ממלא, הוא ממלא, המציאות מחייבת, יש תחוות לשרים. זו טעות. קדוש ברוך הוא כן נמצא. קדוש ברוך הוא כן נמצא, למה יש תחוות לשרים? החידוש שהולך להתחדש פה זה המציאות של אלוקי ישראל. זה מה שהולך להתחדש. דרך אגב, אולי זה לא קיים בגלות. כך נדמה לי שמביא, כי נדמה לי, נדמה לי שזה דרכו של אבינזר לומר, שמה שכתוב שכל החי, כל הגרבר ברוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, הכוונה היא שבאמת יש איזשהו צד של אין לו אלוה. כי כיוון שחוץ לארץ זה תחת השפעת שרים וכו' וכו', כן, זה לא תחת השפעה ישירה, אלא תחת השפעת שרים, אז זה לא, צר של אומה וזה, כשאנחנו נמצאים בגלות, אז דומה כמי שאין לו אלוה, כלומר, ודאי שאין לו את אותו אלוה שיש בירושלים. כלומר, אותה מסוגלות שמפגש ישיר עם המציאות האלוקית. כלומר, הולך להיווצא פה דבר חדש. מציאות של אלוקי ישראל הולכת מחדש להיבנות. נדמה לי שהזכרנו את זה פעם. הזכרנו פעם קודמת, שבחג הפרק ארץ זה מופיע 5 או 6 פעמים הביטוי צבקות, 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 בתור שם השם חדש. יש פה מציאות חדשה. דרך אגב, יש מחלוקת בפוסקים, יש מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים. עם רב שבועות, עם שם צבקות, זה אחד מהשמות שלא נמחקים או לא. השיטה אחת אומרת, נדמה לי רבי יוסי אומר שזה שם ששם השם, אבל רבונו לא חולקים עליו, ואומרים, שרבונו לא זוכר מי אומר מה, שזה לא שם השם, זה רק קרוי על שם ישראל. רק קרוי על שם ישראל. זה שם שקורא שם, אבל זה בסוף, לא, זה שם השם. איך שלא זה שישר להתווכח על שם צבקות, אם זה ישראל או השם, אתם מבינים גם אם זה שם השם, מה משמעות שם השם הזה? שזה אלוקים ישראל. זה מופיע, מופיע, מופעה סיבותיהם של ישראל, הדבר הזה, השם הזה. אז זה מה שהם שומעים, כי בני הגולה בונים מיכל להשם אלוקי ישראל. ויגשו את זרובבל, וראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לילוהיכם. סתם, הערה לשונית, ככם נדרוש לילוהיכם, סתם תתרגלו. שכשיש משה, איך כתוב שם? משה מוציא, וכלב מכניס. לא כלב, כלב מכניס. כן, כלב מכניס, לא, אז תקלו לככה, כאילו, באמת. משה מוציא, כלב מכניס, לא? מה אתה מכניס?
לא, איפה כתוב?
לא כתוב, בלשון, יש כלל בלשון. יש כלל בלשון, משה מוציא, כלב מכניס, לא? לא, אני אומר את זה כי אני שומע הרבה פעמים אנשים קוראים בתורה, אנשים קוראים, שמה, לאלוהיכם, לאלוהיכם, כשיש זה, אז זה מכניס, א' נעלמת, א' נחה, לאלוהיכם. אני צריך להתרגל, בקריאה שמה, וביום יש לנו את זה לפחות תורה עם השלוש, אני חושב. להיות לכם לאלוקים, לא לאלוקים. תרגל, טוב, לא קשור. ויגשו את זרובבל, ניגשים את זרובבל. ודאי, עם מי הולכים לדבר? עם מנהיג המלכות. מה עם ישוע? זה לא עניין ליושע. הייתי מישהו שמביא שיש גרסאות, יש בדפוסים של עזרא, זה שיש אל זרובבל ואל ישוע. אבל לא כך מקובל אצלנו, אל זרובבל ואל ראשי האבות. זה מסתבר הדבר שלא ניגשים לישוע, ניגשים לזרובבל. פה יש סיכויים יותר גדולים. ניגשים ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, בואו נבנה ביחד. כי ככם נדרוש לאלוהיכם. יש פה הצעה מעשית. נבנו בנייה. יש שותפים בבנייה. יש פה גם משמעות, התוכן הפנימי של זה. כי ככם נדרוש לאלוהיכם. גם אנחנו שותפים בדרישת אלוקים הזאת. הרי לא, ולא אנחנו זובחים, ולא בבבקרי, ולא אנחנו זובחים מימי אסר חדון מלך אשור המלא אותנו פה. רוב השיטות זה שאסר חדון מלך אשור המלא אותנו פה זה הבן של סנחריב. באמת מי ששם אותם פה זה סנחריב, אבל כמה שסנחריב נרצח על ידי בניו קצת אחרי, אז מי שבעצם שיקע אותם וקבע אותם ומנע מהם את יכולת החזרה ובעצם קיבע אותם את, 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 את העמים הללו בארץ, זה היה אסר חדון, בנו של סנחריב. אז כך אומרים, ולא בבב, אנחנו זובחים מימי אסר חדון מלך אשור המלא אותנו פה. אבל האמת היא שלפעמים הכתיב, לפעמים הכתיב זה באמת לא פחות מאשר הקריא, ולא אנחנו זובחים, באמת אנחנו לא זובחים, זה לא נחשב לזבוח, זה לא נחשב לזבוח. לזבוח, לזבוח לאלוקי העולם ולעבוד את עבוד אזור שלהם, זה לא כלום. שיתוף זה כמו עבוד אזור, שיתוף זה כמו עבוד אזור. אז הכתיב הוא ולא אנחנו זובחים, אנחנו לא זובחים ממי עשר חדון מלך אשור המלא אותנו פה. טוב, הם כבר פי מנה בהם. ראשונים זובחים. איפה אתם זובחים? ירושלים הכל חרב. איפה אתם, מה פה שבוע? אנחנו זובחים בגבולים. זה מה שאמרתי לך מקודם, שזה, איך הגדיר את זה קורש? בית השם אלוקי ישראל הוא אלוקים אשר בירושלים. השם אלוקי ישראל הוא אלוקים אשר בירושלים. מי שחושב שזה לפגוש את השם הזה בכל מקום בעולם, הוא לא פוגש את השם אלוקי ישראל. בכל מקום בעולם אי אפשר לפגוש את השם הזה. בכל מקום בעולם חייבים להשתמש בממצאים, המרחק, זה כוחה של ירושלים. כוחה של ירושלים, איך כתוב בחז"ל, מקום שנשקו, נושקים שמיים ובא בחז"ל, מקום שנושקים שמיים וארץ. כלומר, אותה נקודה ששמיים וארץ נושקים. אותה נקודה שיש נקודת חיבור בין השמיים לארץ, שאפשר להתחבר אל המציאות האלוקית. זה כוחה של ירושלים. לכן ירושלים נקראת גי חיזיון. גי חיזיון. הביטוי הזה שירושלים של מטה וירושלים של מעלה, לא עבור בירושלים של מעלה, שעבור בירושלים של מטה. הביטוי הזה שירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כמדומני מאיר הזה הרב. יש את האיגרת מפורסמת על ירושלים, איגרת טל, איגרת למתת, על משמעותה. יש איגרת שם, איגרת נפלאה, תדעת למקרות, זה אחד מ... נדמה שזה איגרת למי? לכולל חבד, לא? זה איגרת לכולל חבד. היה מחלוקת בחלק את כספי החלוקה של כולל חבד, איך לחלק את הכסף בין חברון. עיקר היישוב היהודי החבד היה בחברון. היה בחברון, עוד מימות הרי האדמור האמצעי. עיקר היישוב החבד היה בחברון. נדמה שאתה שם מנוחה רחל וכל משפחת פלונים, זה היה בחברון. לעומת זה גם היה כולל חבד בירושלים. איך לחלק את התקציבים? אז כבר הגיע מצב שכנראה היה שם איזושהי מתיחות מסוימת, ושאלו בעצתו של הרב איך, מה הוא ממליץ בדבר הזה. הרב היה מקורב מאוד לכולל חבד, אז הרב כותב שם איזושהי עצה, אבל סך הכל הוא גם כותב איזושהי עצה שצריכים להתרגל איך מביטים על ירושלים. לא להביט, אני אומר את זה בעלתה, אבל נדמה לי שמה פה, איך אפשר? אפילו אתה רואה את כדורגל? בטח שבטא ירושלים. סתם לא להתרגל, אין דבר, ירושלים הכי טוב, אין דבר כזה. ירושלים הכי טוב. אחי, ירושלים זה הכי טוב. במה שאתה לא אומר, ירושלים זה הכי. לא להתרגל, אפילו כעניין, לא, הרב שם כותב, שלא ייווצר מחלוקת וכו' וכו', עד כדי כך, מחלוקת עם חלוקת הכספים, שלא יצטייר בעיני תושבי חברון, איזשהו כעס, הוא אומר גם איזשהו קפידה, ואומר איזשהו ריחוק, מהמציאות של ירושלים. אין מצב כזה. צריך להתרגל. מי שאומר, סוף סובל את התנועה בירושלים. אני אומר לכם, שאני לא... חסד עשה את הקדוש ברוך הוא, מספר שנים שנקבעתי בירושלים, לא יכול לשמוע מילה רב. נכון, ירושלים בנויה בצורה כזו של חוב יפו, זה חוב המרכזי, והוא חוב יפו של פעם, לכן יש פה תמיד פקקים, ואין זה, וזה. אבל תאמינו לי, גם בירושלים אפשר לעשות פרסה, אפשר להסתובב, יש תשובה בירושלים. עשית את הדעות, אתה יכול לחזור, לא כמו תל אביב, אבל לא יכול לשמוע מילה רעה, לא על כבישים של ירושלים, לא על מסגבים של ירושלים, לא על, באמת, זה ירושלים, להתרגל, צריך להתרגל בדבר הזה. הגעתי לדבר הזה שם. למה דיברת את זה? אז הילד, אז הרב שם כותב כמה דברים בדבר מעלתה של ירושלים. זה צדדי לעניין, אבל באיגרת זה העיקר. בדבר מעלתה של ירושלים. אז הרב מאיר גם לדבר הזה. מאיר לדבר הזה, שירושלים, ירושלים הכל מתפשט, ירושלים איך הרב צבר, נדמה לי שהוא אפילו מביא שם, הוא מביא שם, כן, כל הארץ היא דרך ירושלים. נפקא מינה, הוא אפילו מסביר בנפקא מינה להלוכה. יש לנו את לא זוכר מי זה השולי פשוט מי זה רבטל אשכנזי הוא אומר רבטל אשכנזי שהשתמש באיזה ביטוי כזה הוא ביבטל קדושת ירושלים תיבטל קדושת הארץ כולה חלילה כן שתמה לה וחסם ספר מה הפשט בזה וכי כיבוש הארץ תלוי בכיבוש ירושלים אז הרב אומר ודאי כי התפשטות הקדושה בארץ יסודה בקדושת ירושלים זה כן קשור לחשבון שסמוך לפלטרים שלך לא קבע שאתה הולך לקבוש כי הכל מתחיל זה נקרא ירושלים נקראת אפסרה דהרה זה אבל כן זה המושכות שאיתם מחזיקים את הארץ זה כמו שעושים קניין קונים סוס אז לא צריך להרים את כל הסוס מספיק להחזיק את המושכות אז אתה מחזיק ככה זה עניינה של ירושלים כי הפשט הוא שירושלים זו אותה נקודה ששמיים וארץ נושקים זה לזה כלומר ירושלים זו אותה נקודה שהיא פה יש כיוון פה יש כיוון שמכוון איזשהו עניין של מטה מכוון עין בעין כנגד עניין של מעלה ירושלים, פה יש נקודה מכוונת פה יש נקודה מכוונת ירושלים של מטה לא מצאנו שום עיר אחרת שהיא נקראת של מטה כנגד של מעלה כלומר נקודת המפגש בין מטה ומעלה בין, 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 בין השמיים ובין הארץ זה ירושלים זה עניין של ירושלים כלומר היכולת להיפגש עם המציאות של אלוקי עולם בלי להיכנע בלי להיכנע תחת בלי לכרוע ברך תחת כל הממצאים ותחת כל השרים זה דרך ירושלים לכן נקראת גיא חיזיון לכן כל אבי שלא נתפרש שמו משם הוא בא זה עניינה של ירושלים והם היו זובחים בכל רחבי הארץ בכל רחבי הארץ הם זובחים נו אז ברור שהם לא זובחים ללוקי ירושלים ברור שהם זובחים ללוקי ישראל הם זובחים ללועד אלוהי ואת מי הם עובדים? את אלוהיהם כמו שהקוטים עשו להם שם זה לא דמות יונם עשו להם שם בארגיזים אי אפשר לגשר על הפער הזה אם לא דרך ירושלים אי אפשר לגשר על הפער הזה טוב, זה גם קשור לתאבטנות ולתפיסה כל כך מגושמת ותחתנה של העמים אליניים שרוצים לחבק את המציאות האלוקית כלומר לחוש אותה זאת אומרת חייבים לבד קרוב או משהו כזה זה לא שייך לניקיון הדעת של, 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 של בניו של אברהם אבינו שקראו אדון כשו אברהם אבינו קראו לקדוש ברוך הוא אדון מה עכשיו? כולם הכירו במציאות האלוקית אבל לא בתור אדון לא בתור מציאות רלוונטית, מעשית שייכת להנהגת חיינו המעשיים היומיומיים השעה שעה ורגע רגע זה לא הכירו במציאות האלוקית אבל אברהם אבינו קראו אדון כלומר פגש במציאות האלוקית גם צד של אדנות מחייבת ישירה שמכוונת כלפי כל צעד וצעד בתהלוכות חייו אבל זה קורה בירושלים אז הם חושבים ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לקחות אבל זה לא נכון הם לא דורשים כמונו הם לא דורשים כמונו והם לא מסוגלים לדרוש כמונו וגם בירושלים הם לא ידרשו כמונו והראיה לכך שהם דורשים מחוץ לירושלים ההצעה הזאת נבנה עמכם אני מפתיע, אין לכם מושג איזה פיתוי היה בזה מסתום מהם מציאו כאלה תקציבים איזה הצעות תקציב היה בנבנה עמכם הם באו בטח עם רשימה מה הם יכולים לסייע לבניין המדינה איזה פרוטקציות יש להם אצל כורש איזה קשרים יש להם עם אדירי הלבנון עם אלה שאחראים על יער הלבנון ועל חלוקת העצים איזה תקציבים יש להם לטובת הדבר איזה חרשים ובנאים ובעלי מלוכה יש להם איזה אמצעים יש להם הדבר הזה אבל הכוונה שלהם הייתה כוונה שלילית כתוב הציין להם יד אחי מיד עשיו. חזל אומרים, אף על פי שהכי הוא מתנהג עם כמו עשיו. סוסמס אומר שאפשר, לא, אין לי כאן לציין את זה פשוטו. שאנקי אבינו מחרד משלד, עצמי מיד אחי, מיד עשיו. אני מפחד ממנו כי הוא עשיו, אני הרבה יותר מזה מפחד ממנו כי הוא אחי. אם הוא יבוא אליי בתור, הלוואי שיבוא אליי בתור עשיו. כי אם הוא יבוא אליי בתור אחי, זה הסכנה הכי גדולה שיש. זה הסכנה הכי גדולה שיש. אם הוא יבוא אליי בתור עשיו, אני דרך להתמודד עם זה. אבל הוא יבוא להגיד, תשמע, אני אחיך, כתוב וישקהו, כתוב וישקהו, אז נקוד על וישקהו. חזל אומרים שניסה לנשוך אותו. סוסמס אומר, בטח ניסה לנשוך. הנשיקה, זה הנשיקה הכי גדולה שיש. הנשיקה, זה הנשיקה הכי נוראה שיש. יענקי אבינו מתפלל שנשוך אותו. עם נשיקה אני מסוגל להתגבר, לחוש את הכאב ולהמשיך הלאה. נשיקה זה הדבר הכי נורא שיש. הם באו מתוך כזו כאילו זה נשמע שהאומה התנהגה בכזו אליטיסטיות דוחה את הזה האמת שלא דחו כתוב בנחמיה כתוב שאיך כתוב שם בנחמיה בבב שתי מילים יש שם בבב כ"א כתוב וב לא נחמיה, עזרה בעזרה, בהמשך כתוב ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש לשם אלוקי ישראל. אלה שבאמת נבדלו מטומאת גויי הארץ עליהם והצטרפו אליהם, קיבלו אותם בחום, עטפו אותם באהבה כמו שמקבלים גרי צדק, ושיתפו אותם במפעל דרישת השם אלוקי ישראל. אבל אנחנו פה עסוקים בצבועים, אנשים שבאים להחריב, והשיטה היא, בוא נעזור לכם, בוא ניתן תרומות. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר האבות לישראל. פה גם ישוע, אולי זרובבל הוא העיקרי, ויאמר לשון יחיד, אבל גם ישוע. כן, דברה של הכהונה פה, אין ספק שהכהונה, אין ספק שנשמת התחייה שלנו, שהכהונה, שדבר המקדש שעומד ביסוד הבניין של ירושלים, חייב להישמע, והוא מוסיף המון נופך לתשובה הזאת. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקים. לא ביחד. אנחנו נבנה לבד. לא. תודה. בנימות, בחביבות, אבל במוחלטות. לא תודה. אתם שואלים, לכסף יש ריח? כן. לכסף יש ריח. יש תרומות שלא מקבלים. לא מקבלים. כי הכסף הזה יש לו ריח לא טוב. ואם נשתמש בו, אז המפעל כולו יהיה ריח לא טוב. לפני שהזכרנו פעם, נדמה לי שהזכרנו פעם בפרק א', שיש גם מגמה שלילית, יש גם מגמה שלילית בתרומות שתרמו כל הגויים לבניין הבית. נדמה לי שהזכרנו, לא זוכר שמי הבנו, שכתב שמה שלא היה השראת שכינה בבית שני, זה בגלל שהיה שם ריח לא טוב, ריח של כסף גוי. על הטעות הזו אנחנו לא חוזרים. אתם נשארים בחוץ. יש אלף דרכים איך הם יכולים לקלקל. החל מהניסיון להתערב ולעמוד על סתריהם, ואחר כך רק להשבית ולסבר וכו', עד קלקולים כמו, נו, באיזה טבע נבנה בית המקדש? באיזה טבע? נו, אנחנו בונים ביחד. לנו גם יש עמדה, לנו גם יש דעה. שכחתם שאנחנו מבינים את הטבע? אנחנו רוצים לבנות באדום. תראו לעצמכם את בית המקדש במקום בנוי בתחלף, כמו עד ודיאמה, במקום גלו, במקום... דבר מה זה פעם? מה זה? על ירושלים, לא אחזור על זה. כמו, כן, תראו לעצמכם שהיו רוצים לבנות את בסמית השבדון. קודם אותו בתחלת, במקום לתבוע אותו בצבע גלי הים, בתחלת שדומה לרקיע, שדומה לכיסא כבוד, היו בונים אותו באדום. צבע כל כך צורם את עיני האומה. צבע שמזכיר את אדום. תראו לעצמכם בצבעים האלה היו צורים את זה. איזה נזק זה היה, התערבות שלהם. במקום כל מיני עצות כאלה שהיו הופכים את בית המקדש, לבית שטביעות האצבע של העילות הגוי היו ניכרים בו בכל צעד ושעד. אבל גם אם היו סותמים את הפה, לא מתערבים בכלום, רק נותנים תרומות. קחו את הכסף, זה לא כסף צבוע. אמריקאים נותנים כסף צבוע. אתם יודעים מה זה כסף צבוע? קחו תקציב. יש לכם תקציב של כמה מיליארדים. קחו. אתם יכולים לקנות את זה רק סחורה אמריקאית. אז אנחנו קונים רק סחורה אמריקאית. מצוין. ומשביטים את כל המשק הישראלי. אי אפשר עם הכסף לעשות כלום, אי אפשר לקנות תופית הפלאפל, אי אפשר לקנות עם המיליארדים הללו של ארצות הברית, כי זה כסף צבוע. אפשר לקנות אם זה רק סחורה אמריקאית. אז אנחנו קונים, זה אמריקאי, זה אמריקאי, זה אמריקאי, זה אמריקאי, כולם צועקים, כותבים לבד, למה לא קונים תוצרת הארץ? מפעלים נסגרים, זה קורה, זה, יש כזו אבטלה, בונים כתוצרת הארץ. אי אפשר. כל התקציב שלנו בנוי על כספים צבועים. אז יש כסף צבוע. קדימה, גם אם הם לא נותנים כסף צבוע, ולא רק שהם לא נותנים כסף צבוע. לא, הרבה פעמים נותנים כסף לא צבוע, אחרי שהם מתרגלים לתקציב, אי אפשר בלי התקציב, פתאום אתה מקבל כסף צבוע. נו, אז לא ניגע בכסף לא צבוע, אתו גזירו, אתו כסף צבוע, מה שפעם יקרה. אבל גם אם זה כסף שבטוח לנו, שלעולם לא יהיה צבוע, גם כסף לא צבוע הוא כסף מריח. יש כסף מסריח. יש דבר כזה. יש דבר כזה. לפחות, 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 כשזה נוגע לבית המקדש. אמרתי לכם פעם. שהיה אצלנו ביישוב איזה קבלן, פועל הקבלן הרבי שעשה כמה מטבחים, אמרו חבר'ה, הוא מוכן לתרום ארון קודש. הוא מוכן לתרום ארון קודש, הוא נגר. מוכן לתרום ארון קודש. כן, זה סיפרנו, מה חיוך שלי דלי. עשיתי את הקרפוסקים, אמרו לא. אמר לי הרב נגר, אם הוא רוצה דווקא ארונות, אפשר ארונות לשירותים. אפשר ארונות. זה אפשר. שמה זה מתבטל בריח הכללי. אבל לא ארון קודש. שמה זה לבדך, לא ארון קודש. ולא בגלל שמחר הוא זה, יבוא להגיד, לא, כי יש דברים שיש להם ריח. לפחות שאנחנו נכנסים למקום, שבו מקטיעים תורת. פה מקטיעים מאוד על ריחות. לכסף יש ריח. אתם יודעים איזה חוסן צריכה האומה, הענייה המרודה הזאת, לומר לא תודה. בגין היה צורח אחרת. אתם יכולים לפני שהוא עלה לראשון, נגיד השילומים מגרמניה, מישהו היה תמחר את השואה, מישהו היה צרח בגאון, ונהיה ראש ממשול, ראשי שלחזיק את ההוצאה, וקיבל שילומים מגרמניה, אישר את השילומים מגרמניה, לא עמד בזה. אתם יודעים מה זה? לזרובבל וישוע, ואולי לא פרק לסרגם את ישוע, מישהו שלא אמון על האוצר, מישהו שאמון על טהרת המקדש, ואולי ויומר, זה לא רק בגלל שזרובבל הוא העיקרי וישוע הוא נספח, אלא כי אמונים יחד, זרובבל מבין שישוע זה הכתובת, מישהו שאולי אין לו שום אחריות כלכלית, וברוך השם שיש לנו מישהו אחד שאין לו אחריות כלכלית, שיכול לומר את האמת הכי טהורה בעולם. וזרובבל צריך למינו את ישוע, את אותו אחד חסר אחריות כביכול, כלכלית.
הקורש לא הביא להם הכל? לא כתוב שקורש הביא להם כל מה שהם צריכים? לא כתוב פה מילה על כסף.
היו עניים מרודים, קורש אמר לתת להם וכו' וכו', אבל מי קורש אמר עד הנתינה לוקח המון המון זמן, חוץ מזה, הם היו עניים מרודים. בקושי אפשר להחזיק את הבנייה, בקושי אפשר להחזיק את כל העניין הזה, בקושי. תדעו איזה פיתוי זה. ההצעה הזאת שנבנה עם אחר, תוך יומיים בית המקדש יהיה בנוי. אבל זה לא יהיה בית המקדש. יהיה בנוי תוך יומיים, אבל זה יהיה מבצר ביזנטי. אין דבר זה. זה לא יהיה בית המקדש. ואז הם עומדים פה, כחומה בצורה לא מאפשרים חדירה פנימה לתוככי החיים של האומה. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות. יש איזה קונצנזוס באומה. לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו. כי אנחנו לבד נבנה אל השם אלוקי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרת. אבל פה לא כתוב. כתוב ככה, כי אנחנו יחד, לא לכם ולנו נבנות בית אלוקינו, כי אנחנו יחד נבנה לא לכם ולנו, כי אנחנו יחד. זה שקיע אותנו? מה זה איזשהו חמקמקות פוליטית? לא לכם ולנו, כי אנחנו יחד. אנחנו יחד, הכוונה אנחנו לבד. זה הכוונה, אנחנו יחד. יש לזה דוגמאות, יש פה מלוכים, מלוכים א', ג' י' ח' איפה זה? מלכים א' ג' י' ח' נתמה לי שיש שם לשון מעין זה מלכים א' איזה? ג' י' ח' מי מסתכל בדלת? תאמין, את שואלת עכשיו איך קוראים לי, אני לא יודע. ואי ביום השלישי, כן, ככה זה, אז תבוא לשתיים, זה הסיפור של שתיים נשים. אז תבוא לשתיים נשים זנות אל המלך ותעמוד נא לפניו. אתה אומר האישה אחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואין לי דימה בבית. ואי ביום השלישי לידתי, ותלת גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו. אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. ואנחנו יחדיו. כלומר, יחדיו, הכוונה היא שאין זר איתנו בבית. לפעמים יחד, זה מבטא לבד. אתם חושבים שיש בנו כל מיני גוונים. יש כאלה שפוחים, יש יש כאלה ששמחים, יש כאלה שמראים תרועת בכי, יש כאלה שמראים תרועה גדולה, תרועת שמחה. אז נדמה לכם שבריבוי הגוונים הזה גם יש לכם מקום. אז תדעו לכם שאנחנו יחד. אנחנו יחד. יש לנו כמה גוונים, יש מחלוקות. אבל אנחנו יחד, מאוחדים, חטיבה אחת שאי אפשר לפרק אותה, אי אפשר לחדור בתוכה. אנחנו יחד ולכן אנחנו לבד. אנחנו יחד ואתם בחוץ. כל המחלוקות שבקרבנו נגמרות בקרבנו. כשפוגשים אתכם יש לנו עמדה מאוד ברורה, אחדותית. אתם בחוץ, זה הכל. כל חילוקי הדעות, כל חילוקי המצבים, כל חילוקי הגישות, הכל כך תאומיות הללו. זה עסק פרטי שלנו. אין לזה שום רלוונטיות לגביכם. אם אתם חושבים להיכנס דרך הפרצות הללו של המחלוקות הפנימיות שלנו, אז תדעו לכם שאנחנו יחד. אנחנו יחד ואתם בחוץ. אנחנו יחד לבד. זהו, אנחנו יחד, הכוונה היא אנחנו יחד. אנחנו כל כך יחד. זה כמו כזה, זה כמו כזה,
זה
כמו...
זה לגביכם,
מה?
לא,
הגויים. הגויים, צריך יהודה.
זה הגולה...
אנחנו יחד. אנחנו יחד. אין שום... אנחנו כל כך יחד שאתם בחוץ. זה הדרך גם להותיר מבחוץ.
זה
הד... מה?
אז אומרים אנשים.
גם אנשים, אנחנו יחד ואין זר איתנו בבית, אנחנו יחדיו ולפעמים כשרוצים לומר שאין זר, הכוונה היא אנחנו יחד. זה כמו כזה חבורה, כל כך מגובשת שאף אחד לא יכול להיכנס אליה. כל כך מגובשת שאף אחד לא יכול להיכנס אליה. פת לי הקטנה, רחל, כל הזמן שמים עם נוגה ושיועה, שלוש חברות, כל הזמן שחקות, אף אחד לא יכול להתקרב אליהם בגן. אין, הגננת לא סוגלת להפריד ביניהם כלום. הם יחד, לכן הם לבד, אף אחד לא מסוגל לזה. אם צריך לשלוח אותה לזה חברה, יש רק שתיים. לא, חבורה, השם ירחם. מה עשייה כזאת, השלושה האלה? שוב, לפעמים ככה מתבודדים, ביחד. כלומר, כשמעדיקים את הקשרים, אז זה. אני לא יודע מה עורר את מה. אני לא יודע אם זה תשובה כזאת. נדמה לכם שאנחנו, נדמה לכם שיש מקום להצטרף, יש פה גם ככה גוונים. אז מה אכפת לכם שיהיה גם אותנו? ואז התשובה היא לא נכון, אתם טועים. או שאולי... עצם העובדה שבאו מבחוץ וחשבו שאפשר לפרש את המחלוקת הזאת בתוך ישראל כאיזשהו בקיע שדרכו אפשר אולי לזרום פנימה גם זרמים שונים, זה גוף המעמיד אותנו על בסיס של יחד. אבל אנחנו יחד, לבד, נבנה לשם אלוקי ישראל. לכם אין שייכות במושג הזה אלוקי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרס. יש פה גם איזשהו אולי איזושהי תשובה פוליטית. אחרי זה מה שכורש ציווה אותנו. שאנחנו נבנה. איפה כורש ציווה אותם? כן, מי בכם מכל עמו, איך היה לשון של כורש? מי בכם מכל עמו, נכון? יהי אלוקיו עמו ויהיה על ירושלים וכו' וכו'. מי בכם מכל עמו, הקריאה היא לכל עמו. יש פה באמת אולי איזושהי התפתלות פוליטית, אל תשכחו בסופו של דבר, הכל כרישיון כורש. אז גם האידיאולוגיה הזאת של שמירה על טהרת מחנה ישראל ושמירה על טהרת אמונת ישראל ושמירה על אופיו הישראלי של הבניין, זה כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה. אז עכשיו צרי יהודה הופכים להיות עם הארץ. כלומר, אם צרי יהודה בהתחלה הייתה הנהגה של ראשי העמים שסביבותינו, מהר מאוד מתחילה פה אינטפאדה. מתחילה פה איזושהי מציאות שמורידים את ההתנגדות, את ההתנגדות הזאת של אותם שונאי ישראל שעומדים בראש. יכול להיות שהעמים עצמם, עם הארץ, הגוי שסביבנו, די שמח משיבת ציון. לא הארץ, הם כולם יודעים יופי, לאן הארץ אתה תדע לפרוח אם האומה תשוב לארצה. המאבק מתחיל עם צרי יהודה, אבל מהר מאוד צרי יהודה, כשרואים שזה לא הולך בחלקלקות הלשון של הפוליטיקאים שלהם, אז הדרך היא לגרום למציאות של אינתיפאדה עממית. ואז מצרי יהודה המתנגדים הופכים להיות עם הארץ. עם הארץ הכוונה היא אספסוף, אין הרבה חוכמות, אספסוף לא מסתיר, אספסוף בצורה הכי ברורה. ויהי, אולי ויהי תמיד רומז לשון צער, לפחות ויהי בימי, אבל גם אבא מינה של ויהי. ויהי זה באמת לשון של... מה?
גם בני הגולני עם יהודה.
כן. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, יוצרים פה מציאות של רפיון עדיין, ומבהלים, יוצרים פה איזה מציאות של בהלה, פחדים, הפחדות, ומבעלים אותם לבנות. מבעלים אותם לבנות, אולי הכוונה היא מבעלים אותם מלבנות. מבהילים אותם מלבנות. אולי הכוונה היא מבעלים אותם לבנות. עושים להם לגרום בבהלה, בחטף, לא ביסודיות, שיפספסו דברים, שיעשו טעויות. כלומר, ליצור איזושהי עקבנות, ליצור איזושהי מציאות של חוסר אמון ביכולת להשלים את הבניין, לפחות להשלים אותו כמו שאנחנו רוצים להשלים אותו. אז יכולת שהמבהלים אותם לבנות, אין הכוונה היא מבהלים אותם ויבהילו להביא את המן. אין הכוונה היא מבהלים אותם מלבנות, אין הכוונה היא מבהלים אותם מלבנות, אלא הכוונה היא מבהלים אותם לבנות, שיבנו בבהילו, שיבנו בבהלה, שיבנו מתוך עדי יישוב הדת, שיבנו בניין שעתיד ליפול. וסוחרים עליהם, זה חילוף קלאסי של סין וסמך, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם. נדמה לי שיש מן הפרשים שכתבו פעמים שהיו מרפים, פעמים שהיו מבהלים, פעמים שהיו סוחרים, כל פעם אחזו באיזושהי שיטה אחרת. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם.
כמה זמן זה קורה?
19 שנה. 18 שנה. לא. מהרגע שהסיפור הזה מתחיל, ההתנגדות של שרי יהודה מתחילה, עד שנשלם הבניין, זה כמדומני 17, 18, כמה, משהו כזה שנים זה עושה. 17, 18 שנים זה עושה. לא יודע, באמת אני לא יודע כמה זמן זה לקח, עד שכמה, האם זה התחיל מיד איך שהתחילה הנחת היסוד או קצת אחרי, אבל זה, בדניאל, בנבואה המפורסמת של דניאל, ששם ניתנו לו כל מיני תאריכים של מעגלי 70 שנה, דיברנו פעם על מעגלי ה-70, שניתנו לו כל מיני מעגלים של 70, שם גם נזרק רמז לשבועיים של הפוגה. דניאל, ט', כ"ה, ניתן שם רמז לשבועיים של הפוגה, לעוד שתי שבתות של הפוגה, כלומר לפחות ל-14 שנה, למרות שפה זה לקח יותר, אולי 17, 18, אבל שתי שבתות, הרי הכל סובב סביב שבתות שמיטה. עכשיו הלשון, אחרי שדניאל מתפלל, כל התפילה הנוראה, כל התפילה על כבודה של ירושלים ועל כבודה של האומה וכו', ואז כתוב בפסוק ה', ותדע ותשכל מן מוצא דבר להשיב לבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה ושבועים 62, תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. כלומר, מההתחלה עד שתשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, יש איזושהי הפסקה של שבועיים, כך לפחות המלבי שם מסביר. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריובש מלך פרס. זה שאלתך. כלומר, כל ימי כורש, כלומר, תקופת המחאה, האינטפאדה הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית, כי זה היה בגלים, זה באמת היה בגלים. היו כל מיני סוגים של התנגדות, פעם מבהלים, פעם מרפים, פעם יועצים, פעם אולי חוזרים חזרה לדרך המסע ומתן, אולי נבנים אחם, ככם. אבל התהליך הזה נמשך כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריובש מלך פרס. כלומר, כורש, אחשווי ראש ודריובש. כורש זה סיפור של עוד שנה, שנתיים, אחשווי ראש זה סיפור של 14 שנה, ודריובש זה השנה השנית. אחשווי ראש זה התקופה הכי גדולה בכל הפרק הזה. אחשווי ראש זה אחשווי ראש שלנו. ועד מלכות דריובש מלך פרס, דריובש הפרסי, לא דריובש המדי, לא דריובש זה שהיה אחרי, לפני כורש, אלא דריובש הפרסי, זה בנה של אסתר המלכה. נו, לולו בא אלה בשביל זה להקים את הבן הזה דיינו. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריובש מלך פרס. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, דרך אגב, עוד נראה שגם בימי כורש כבר הצליחו לעצור. כורש נתן ציווי לעצור את הבניין. לחדול, לעצור את הבניין. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זה העליית מדרגה. יש עד עכשיו עסוקים בלהתמודד בניסיון זה, בימי כורש, ניסיון להשבית, להבהיל, לבהל, להפחיד, להרפות, לפתות. ואז פונים אל המלכות. פונים אל המלכות דרך כתב, כתב סתנה. סתנה מלשון שטן. מלשון קטרוג. כתב סתנה. כורש גם כן כבר. גם בבני... אני עכשיו קצת מגלגן, כי אני לא יודע אם ניכנס לכתב הסתנה או לא ניכנס. אם ניכנס לכתב הסתנה, אז השם ירחם על הלילה שלנו. אם, כי לפחות נצטרך להמשיך עד פסוק י"ז, עד תחילת התשובה של המלך. ואם לא ניכנס לכתב הסתנה, אז נתן שזכיתי מן ההתקר בזה 10 דקות, רבע שעה. מה אתם אומרים? מחר יש סדר בוקר, אה? אז מחר יש סדר בוקר.
על הספר?
מה?
על הספר? מה מספר
כאן? טוב, שבוע הבא בזה אנשים נקיים את הכתב הסיפור. אז היום היה קצת יותר קצר. טוב. כינה, יש
לי. כינה, לא, מה, אני עושה כל שפה.